שלום צופים יקרים, שוב בתוכניתנו אורות התשובה. אורות ממסעות התשובה של בעלי תשובה שונים וגוונים. והפעם אנחנו מארחים את הרצל ניכר, כאן באולפנינו במכון מאיר. בבקשה. חוזר אליך חזרה כמו בן. הרצל, שלום. אנחנו שמחים להיפגש אחרי תקופה מסוימת שבאמת לא התראינו. שמחה גדולה, באופן אישי. הרצל, אתה הספקת לעשות הרבה במהלך החמש שנים האחרונות. אתה בעל תשובה מזה חמש שנים כמדומני. ואם אני אציין כמה דברים שהספקת לעשות במהלך השנים האלו, זה בהחלט רקורד נאה. אתה גר ביישוב אלי היום? אגב, למדת ארבע שנים במכון מאיר. בהחלט, בוגר מכון מאיר עם תעודה. אתה גר באלי, התיישבות, חובר להתיישבות, שמח בעשייה שלך ביישוב, אוהב את היישוב. אתה לומד בכולל באלי. אתה לומד כרגע הוראה, מתחיל ללמוד הוראה. אתה עסוק בפעילות עם נוער. כרגע אתה חובש את הכובע של, הייתי אומר, רכז הנוער ביישוב. אתה גם מטפל בבעלי חיים, פעילות שיש לך עם ילדים ביישוב. ועוד ועוד. עוד היד נטויה בעזרת השם. די להביט בך, אגב, כדי לראות שאתה בעל תשובה מיוחד. אני רוצה לשאול אותך שאלה, שאגב, זו שאלה שאני שואל את עצמי לא מעט. אבל האם אתה עוקב אחרי סיפור התשובה שלך, משתדל לרענן אותו, הייתי אומר להתבונן, כן? התבוננות פנימית, חיה, זורמת בסיפור התשובה שלך.
אני נקראת האמת, אני חושב על זה שלפעמים, בגלל שטף הדברים, שטף של בין ישיבה לבית, חברים וכל מה שמסביב, האם הכל יכול לעבור מולך בלי לשים לב שהדבר הזה תמיד עוטף אותך, כל הסיפור הזה שהוא ממשיך, זה לא סיפור שנגמר ואתה שגעתי למכון מאיר. שם הכל התעורר, שם זה מתחיל וזה ממשיך גם היום. ואם יש מצבים שבאמת זה נשכח, כל מיני ימים כאלה שהמוסים, שהזמן דוחק, אבל ברוך השם, יש את הזמנים שבו אני נפגש עם הסיפור עם עצמו, ממש נפגש עם מה שקורה לי עכשיו. כשאני מסתכל על הילדה שלי, אני רואה את זה. כשאני מדבר עם אשתי פתאום, אני מרגיש את זה. כשאני נמצא עם החברותה בלימוד, אני פתאום מרגיש, וואי, זה קורה לי עכשיו, זה מלווה אותי תמיד, זה לא הדבר שהיה. סיפור הזה זה סיפור לכל החיים. וברוך השם, זה, אני שמח שאני אפילו יכול להבחין בזה. שיש לי את הזכות להבחין לפעמים בניסוצי תשובה האלה שאני יכול לראות בתוך הרצף של החיים.
הרבה פעמים אני שואל את עצמי, מה עליי לעשות כדי לרענן את סיפור התשובה? לחזור ולחוש את הדופק, הייתי אומר אפילו את הדופק האלוקי, את הקדוש ברוך הוא שמש פונה אליי כבשעה הראשונה. מה אתה עושה כדי לרענן את המופעים האלוקיים בתהליכי השגרה?
אני כרגע, ברוך השם, זוכה לעבור בדרך כלל זה בחודש אלול, במהלך השנה גם פה ושם, כל מיני ישיבות, אולפנות וכאלה, אני מספר את הסיפור התשובה שלי. שם אני מרגיש שכל פעם אני מחיה את זה מחדש, אני עובר איתם את כל השנים האחרונות, הדרך הזה שאני מדבר מולם. ושם אני מרגיש פעילו, אני כל פעם, אני ברוך השם שזכיתי ככה לעורר את זה כל פעם מחדש, אני יוצא מהשיחה, אני אומר לעצמי, וואי, אני עברתי את כל זה, אפילו אני אספר להם, אני מרגיש שאני בעלם איתם, אני מרגיש שאני איתם בסיפור, כי אני מרגיש כאילו, אני מספר להם את זה, ואני בו זמן צופה מהצד, כאילו, זה עבר עליי, כל הדבר הזה עבר עליי. אני גם משתדל להגיד להם, לפעמים בסוף השיחה, שכל הדבר הזה גם עובר עליהם, שימו לב, כל מה שעובר עליהם בחיים, ושימו לב שהם יכולים לשאוב מעצמם, הם לא צריכים אף בעל תשובה שבוא לספר את הסיפור תשובה שלו. תסתכלו על החיים שלהם, יראו כל מיני השגחות פרטיות, או כל מיני דברים שקרו להם, שתמודדו איתם. הדבר הזה לבד יכול ללמוד אותנו בכל כך הרבה תוכן רוחני, כל כך הרבה דברים שמאירים אותנו. אז אני חושב שדרך זה אני מאוד זוכה לרענן, לראות שמה, מרגיש את הדופק האלוקי, אפשר להגיד את זה ככה בצורה הזאת.
אני מזדהה לך בדבר הזה, אגב. אחת הסיבות שאני מספר את סיפור התשובה שלי מדי פעם, ובדיוק למטרה הזו, לא לשכוח. אגב, בסוד אני אמר לך, שהסיבה שאני פה במכון, אחד הסיבות שאני מכון מאיר, זה כדי לא לשכוח מאיפה באתי, ולאן אני הולך. אני רגיל תמיד לחשוב שאלמלא עבדתי כאן במכון מאיר, אלמלא נפגשתי עם החברים פה, עם התלמידים, ייתכן שהייתי שוכח מאיפה התחיל התהליך הזה. אני מזדהה עם זה מאוד. הרצל, יש לי שאלה. יש אנשים שנוטים לחשוב, לפעמים זה בתוך המשפחות שלנו, זה יכולים להיות ההורים שלנו, חברים שלנו, האחים שלנו. ואולי במידה מסוימת של צדק, שואלים את עצמם, רגע, מי זה בעל תשובה בעצם? בעל תשובה זה אדם ש... אולי נהפך ג'ובניק. אולי ביקש לו איזה תפקיד במשרד ממוזג, יש לו את המשכורת בסוף החודש. הוא יודע מתי הוא מתחיל את היום, מתי הוא סוגר את היום. יש לו מגע עם חיי הצבא. אבל זה לא המגע האתגרי, המבצעי, פורץ הגבולות, היצירתי. הוא בעצם ויתר על הרבה ממדים בשירות הצבאי לצורך העניין, למשל. מי זה בעל תשובה? אדם שהיה במציאות רב-חזיתית, תרבותית, אבל כשל כוח הסבל. ואז מה עושים? מצמצמים את החיים לאיזשהו, בעצם, עשייה של מצווה ועושה. לאו דווקא חושב ועושה, לאו דווקא מרגיש ועושה, לאו דווקא מדמיין ועושה, אלא מצווה ועושה. יש בזה הרגשה של ביטחון. בטבעו של האדם לחפש לו באמת מקומות נוחים יותר, הסתדרות נקליות. הטענה הזו וההאשמה הזו כלפי בעלי תשובה, בחצי לחישה אני אומר לך שיש רגליים לדבר. איפה אתה מרגיש את עצמך, כן? אל מול האשמה כזו.
שם אותך אומר את זה, קודם כל דבר ראשון, זה מעורר בי משהו. מבין קודם כל איפה זה מגיע, כי זה באמת מעורר בי איזה תחושה כלשהי. כי מצד אחד, באמת, אני שומע אפילו את הטענה הזאת, זה לא חדש הטענה הזאת. אתה תקשיב, חזרת בתשובה, אתה בעולם שלך, בדברים שלך, אתה מנותק, תשאר בקוביה. אני חושב שאיפשהו זה הפוך על הפוך. מי שיודע, בעל תשובה, זה לא אחד שעזב את התרבות. זה אחד שנכנס לתרבות. הוא נהיה באמת תרבותי, התרבות שלו באמת. פתאום זה את עצמו. אני לא מכיר כמה אנשים בין הטלוויזיה לעיתונים, לבין הריצה לתקשורת, לעוד מאוד דורת חדשות, יוצא לפעמים את עצמו, עושה שנייה פאוז בווידאו, לא יודע מה, ומפגש עם עצמו. אני צריך לפגש עם עצמי כל יום, בתפילה, בלימוד. אני לומד, אנשים חושבים שלימוד בישיבה, זה כל יום ללמוד על רק גמרא. חצי, אפילו יותר מחצי מהלימוד, זה לימוד על עצמי. על מוסר, על איך להתמודד עם אשתי, עם הילדה שלי, עם משפחה שלי, עם החברים שלי, זה להתמודד עם עצמך. אתה לא יכול לברוח מעצמך, אתה נמצא בכל מקום. פה אני מול, זה ממש זה.
הרצל, אני עוצר אותך. הסברת מאוד יפה, שבעל תשובה בעצם לא מתנער מאחריות. אתה מגיע הביתה, אתה עוזר לאשתך. ועוד הרבה פעולות שמתחייבות מעצם זרימת החיים. מחויביות לחיים. אבל זה לדעתי עדיין הנחה. זה עדיין ויתור. זה עדיין לא התמודדות אמיתית עם השאלה שאלתי. הטענה כלפי בעלי תשובה מסוימים, שהם מוותרים על מרחבים שלמים של חיים. כלומר, הנפש לנו רוצה הרבה יותר מאשר לחתל את התינוק. הנפש לנו רוצה הרבה יותר מאשר לעדור את הגינה. יש לך יכולות יוצאות מגדר רגיל. הרבה כישורים. מה מכל זה אתה מביא לידי ביטוי בתוך עולמה של תורה? האם יש כישרונות או כישרון כלשהו שביקשת ממנו להישאר בחוץ? עם כל הכבוד, להישאר מחוץ לבית המדרש. לא מקבלים אותך פה.
לא, אין דבר כזה. עכשיו הפוך. דרך התורה, דרך הלימוד, דרך התשובה שלי, אני מגיד שכל כישרון פשוט לנווט אותו לנקודה הנכונה. לקח אותו למקום הנכון. כמו שהסכין יכול לחתוך אצבע או לחתוך סלט ולהזין אותי, אחד על אחד. אני מרגיש באמת, אבל במידה מסוימת, שכל כישרון שהיה לי, אם זה לחכות שפות, ואם זה במשחק, ואם זה לדבר, ואם זה כל עוד, כל כישרונות, זה פשוט לחיות. דברים שאני חי איתם בחיים, כל הדברים האלה זה פשוט לקחת אותם, לנווט אותם פשוט למקום יותר בריא, לשמחה יותר בריאה, לצורה יותר נכונה, בקדושה, בראש טוב, ממש בדבר הנכון, בתארה. זה מה שצריך לעשות. לא לחבות, אלא להעיר, אבל במקום הנכון.
אני חייב לומר לך שאני קצת מקנה בך. כי אני לא הצלחתי. כשרציתי להכניס לתוך הקודש את העולם המוזיקלי שלי, למשל, לא הצלחתי לעשות את זה מיד. הייתי צריך להמתין כמה וכמה שנים, עד שלקחתי את הגיטרה הקלאסית אפילו, אני לא בטחה חשמלית, עד שלקחתי אותה ליד, ועזתי לפרוט את הפריטה הראשונה בפומבי, לקח לי כמה וכמה שנים. מה זה? יש לנו איזשהו הבדל כפי הנראה. מה, אני יותר זהיר ממך? אני יותר פחדן ממך? אני פחות יצירתי ממך? כל כך בקלות הצלחנו להשתמש בכל הכוחות האלו, כבר בשלב המוקדם הזה.
אני בטוח שזה לא כל הכוחות. אני מרגיש שקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד המון כוחות. ובכל שלב בחיים אדם זוכה לגלות את הכוחות האלה שהיו תמונים בו, גם שהוא יכיר וגם שהוא חבועים בו. קצת בזמן אנחנו, במקום הנכון. כל כמה זמן, אני פתאום אומר עצמי, לפני כמה זמן, דוגמה הדבר הזה של לדבר, להוציא את זה החוצה. לפני שנה, שנתיים, התחלתי לספר את הסיפור התשובה שלי. עד אז עמדתי עצמי, מה זה, זה תמיד היה בתוכי. פתאום ראיתי שיש את האפשרות להוציא את זה החוצה. קטע של משחק וכאלה. זה היה בבית ספר למדתי משחק. פתאום אני רואה שזה מגיע בפורים, אני עושה את זה, מול המשפחה, מול חברים. ואם גם באמצע הלימוד, צריך לצאת באמצע הלימוד, אני פתאום מחכה. לוקח את הגמרא ומתחיל לחכות בכל השפות, אני רואה חברות, אני מתחיל לצחוק החבר מסביב. אני מתחיל לצאת שמחה בכל מקום.
בלי משקעים.
בלי משקעים, מרגיש שזה זה הזמן הנכון, זה לא צריך להיות הפוך, להכניס את זה לתוך התורה, לתוך החיים. זה לא, אין דבר שכל שמחו יביא בנו, שזה יכול להיות נגד. צריך להשתמש בזה פשוט לדבר הנכון, לבעד. לא להפוך את זה, לא להתנצח עם זה, לנצח עם זה, ממש לחיות עם זה.
ובכל זאת, מה השלב הכי קשה בתהליך התשובה שהיה לך? שלב הקשה ביותר, פירוש הדבר, מהו אתגר ההתאמה? ההתאמה בין הקודש לבין החול, הכי גדול שהיה לך, שבא לידי ביטוי בתחושה של מועקה, בתחושה של מצוקה, בתחושה של, של, של למה זה אנוכי?
אני חושב שאיפה שהוא מידה מסוימת להתמודד, זה היה כמה נקודות שהיה לי קשה להתמודד איתם בחיים. במהלך התשובה, אנשים בדרך כלל מרגישים, כאילו, אדם שחוזר בתשובה, הוא מרגיש כאילו, אני בדרך כלל, אדם שמגיע, בעל תשובה, הוא לא במשפחה הדתית, יש גם כזה, אבל אני חייתי בתוך משפחה שרחוקה מתורה ומצוות, חברים, כל מי שסובב אותי. אז אני זה שמשתנה להם, זה לא שהם משתנים לי ואני מרגיש מוזר אליהם, אני זה שמשתנה. אז איפה אני פתאום מזהה את עצמי בתוכם, איפה אני מתמודד עכשיו מול החברים, מול אמא, מול המשפחה. אבל ברוך השם, אמרתי ככה, לאט לאט, איך להתמודד עם כל דבר ודבר. איך להתמודד עם המשפחה, איך להתמודד עם החברים, איך להתמודד עם עצמי, כי זה גם דבר לא פשוט, לפגוש את עצמך. אדם רגיל לברוח מעצמו, פתאום אני צריך להתמודד עם עצמי, לראות מי אני באמת, להכיר את עצמי. וזה דבר שהוא דבר ענק, כי כל החיים אנשים בורחים עצמם בלי סוף. פתאום אדם פוגש להכיר את עצמו, זה דבר כזה טוב. לראות שיש מישהו חוץ מ עוד איזה משחק, עוד איזה סרט, עוד איזה מסיבה, עוד איזה פלייסטיישן, עוד איזה משהו. פתאום יש מישהו, יש אותי, יש הרצל. וברוך השם, זה לא כזה גרוע, טוב לפגוש את עצמך.
הצלחת לשמר את הקשרים?
ברוך השם מאוד.
שרפת איזה גשר?
יש כמה שהעדפתי לסגור את הגשר, לשים איזה מחסום שם.
להתתה?
מה זה? כן, להתתה, להתתה שאני אגיש שזה המקום הנכון לי להיכנס לאזור הזה. צריך כוחות, לא כל מקום שאדם היה בו, הוא יכול להיכנס אליו באופן חופשי. אנחנו צריכים לעזור כוחות, לדעת איך להיכנס, בשביל זה כל שבחור נתן לנו שכל, נתן לנו תורה. לדעת איך להשתמש בתורה הזאת, ועם השכל, לחבר אותם ביחד, להיכנס למקומות האלה, זה לא צריך לברוח מהם. צריך ללכת, להכיר, להעיר אותם, להעיר בהם, זה לא סתם.
יפה. הרצל, אתה בוגר הודו. אולי בין לא מובן המילה. לא שהיית שם 20 שנה, אבל המעט זמן שהיית שם, לפי מה שלי ידוע, חווית את הודו. ברבדים השונים שלה, חווית את הודו, הן מצד המפגש עם יכולת של חשיבה חופשית, חשיבה זורמת, מפגש עם עצמך, עצמאות, חווית את הודו. חזרת משם ברכוש גדול. היום שאתה יוצא עם כל הרכוש הגדול הזה, אתה פוגש את בני הנוער. מה אתה מספר לאותם חבר'ה, שחלקם לפחות, כן, משחרים לפתחה של הודו, חלקם סקרנים עד מאוד מדברים שהם שמעו?
זו שאלה שאני באמת שומע לא מעט. בדרך כלל, סוף כל הרצאה, אני כבר מוכן, אני מוכן את זה אוטומטית. אני מוכן לזה שיגיע מהקהל, לא משנה אם זה אולפנת טבריה של בנות, או אם זה ישיבה של בנים, זה לא משנה, זה מגיע תמיד מהקהל. אני תגיד לי, אתה היית, ראית העולם, פגשת דברים, ראית דברים, אולי גם אני אעשה את זה. אני אעשה לזה שנה שם לעוד, או למזרח, או לאיפה שהיית בו. אני גם מכיר, אני אראה, אני קצת אתלכלך, אני אחזור, אני אראה איפה היית, אני אדע כמה להעריך את מה שיש לי, ואני אתקדם מעלה. אז זה שאלה לא פשוטה. אני גם שואל את עצמי לפעמים כאילו מה לענות להם, כי זה דבר שהוא... יש פה משהו בטענה. אבל לפי דעתי הם פשוט צריכים להסתכל באמת מה יש להם. אני אומר להם את האמת, אני לפעמים חושב על זה, גם לא מזמן יצא לי לדבר עם הרב שלי ככה נותן תאורה, הוא אמר לי ככה ש... גם חשבתי על זה באמת, זה ממש נכון. זה שלכל אחד יש את הסטול שלו, יש אחד שזכה, לא יודע, לחזור בתשובה מאיזה הערה בהודו, שאדם שזכה ככה לשבת בבית עם איזה דיסק של פינק פלויד, פתאום לשמוע "Hey, you", ואומר, "Hey, אני, זה אני". פתאום יתעורר לעצמו, "זה אני". שאחד שסתם הלך ברחוב באמצע דיזינגוף, עם כל הרחוב הסון הזה, קלט שזה, שזיה את עצמו בתוך כל הדבר הזה, חיפש את עצמו. אני אומר שלא כל אחד צריך לעבור את המסלול, אתם לא צריכים לעשות את המסלול שלי. זה שאני הגעתי למזרח, הייתי באיזה 10 מדינות, חוויתי מה שחוויתי בדרך לפה לארץ, וזה מה שעורר אותי, וזה לא נגמר שם, גם בארץ הייתי את התהליך שלי. זה לא אומר שגם כל אחד יכולים לחפש את המסלול שלי.
אתה אומר שבעצם גם בזה יש תרבות עדר מסוימת.
ברור, בטוח.
תרבות עדר שמונעת מאיתנו בעצם לזהות את המסלול הייחודי שלנו בחיפוש עצמי.
בודך.
מי אמר שכולם צריכים לנסוע להודו? איזה שואל אותך, אתה עובד עם נוער דתי. אתה עובד עם נוער דתי. מה לך ולנוער דתי? איך איתך צמחת בסניפי בני עקיבא? אתה צמחת באזורים המוגנים של, 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 של הציבור הדתי-לאומי בפתח תקווה או לכל מיני מקומות? לא, עכשיו צמחת. בכל זאת הם מזהים בך משהו מיוחד. נמשכים לאישיות שלך. אני יכול להגיד למה אני נמשך לאישיות שלך, אבל אנחנו באים אותו הכפר, הכפר של בעלי תשובה. אבל מה הדוסים האלו? הדתיים האלו, כן, שצומחו, כן, מסגרות דתיות. מה הם מוצאים בהרצל ניכר?
אני מרגיש...
מה ניכר בך, הרצל?
אני מרגיש שבמידה מסוימת שלי, כשאני מדבר עם החבר'ה, גם כשאני מדבר איתך, אני יודע שבמידה מסוימת זה הרגשה כזאת, יש תחושה כזאת שאני מדבר באופן פתוח, פשוט אמיתי. אני מדבר איתם, אני לא בא אליהם בתור רב או בתור מדריך, אלא בתור חבר. לפעמים בתור כמו אח, אני מרגיש כאילו מה זה, זה אח שלי, אני לפעמים מדבר איתם ממש ככה, שומע אחי, כאילו אני מרגיש פתוח. ומרגישים שאני לא בא עכשיו ללמד אותם או להסביר להם, תקשיבו, אני בתור בעל תשובה, ראיתי את האור, בואו אני אסביר לכם, האדם המנותק או המחובר באופן לא כמו שצריך, אני אסביר לך איך הולכים. לא, אחי, אני ממש, אני סומן שאני בחיים פה ושם, והגישה שאני באתי לתשובה, יש לי מה להגיד. ומרגישים שפעמים הטבעיות הזאת, הרצון להרגיש פתוח באופן ישיר, לא יותר מדי, לא חשבונות רבים, לבוא באופן ישר לקדוש ברוך הוא, ממש ישראל, ישר אל האל. פתוח, להגיע לדבר איתם באופן פתוח על מה שיש לנו בלב, מה שיש לנו בראש, שלא תמיד יוצא דרך הפה. אני משתף אותם, הם מרגישים חופשים לשתף אותי, ונוצר איזה משהו, נוצר איזה משהו בשיחה, יש פה איזה חיבור. אני מרגיש שזה חשוב, הפתיחות, ההרגשה שאפשר לשתף בלי הרצון לפחד, הטבעיות הזאת, לדבר על החיים ולקח אותם למקום של תורה, למקום היפה של החיים.
תגיד, יכול שלפעמים הם מתעניינים בדברים שאנחנו אומרים, מכיוון שזה נותן להם כרטיס כניסה לעולם הקודם שלנו? שבלי מייסים אנחנו מביאים להם חלקים מהפרי האסור. אולי לזה הם נדבקים. אם אנחנו בית משכילים להראות את המיזוג שבין חול וקודש, ובזה אנחנו בעצם עוזרים להם.
קודם כל, זו שאלה חזקה. אני חייבת אומר את זה באמת, זה מעורר פתאום מחשבות. אני מרגיש שזה לפעמים בשיחות. גם עם קבוצה וגם אפילו עם אחד מבני הנוער בישוב, שאני מדבר איתה, פתאום אני אספר, ספר לי, איך היה הבנג'י הזה בהודו שקפצת וזה, איפה שהיית שם, שחטפו אתכם בווייטנאמים בווייטנאם, איך הרגשת, מה היה? לפעמים רוצים להרגיש במסיבות שהיית, איפה שהיית וזה. אני מרגיש שעכשיו אני חושב על זה באמת, לפעמים הראשון זה, אבל הרצון זה לא רק להיכנס את העולם הזה. לפי דעתי זה איפשהו אמירה סמויה להגיד לי, איך אתה פה עכשיו, איך אתה עם כיפה ועם ציצית, זה מה שאני שואל. למרות כל מה שעברת, איך אתה פה. אז אני חושב שהרצון שלהם זה מצד אחד אולי באמת לראות את הפרי האסור, אבל לא דווקא לטעום. לדעת שהיית שם ועובדה שכבר הקטת את הפרי הזה, ועובדה אתה פה עכשיו בריא יותר, חפש את הדבר האורגני, האמיתי, לא הדבר הפלסטיקה הזאת שנמצאת שם.
זה אידיאל. אני שאלתי את השאלה הזו כדי שאנחנו, כולנו, בעלי תשובה שמספרים את סיפור התשובה שלהם, ניקח לתשומת לב את הדברים האלו. ולסיום אני רוצה לשאול אותך, הרצל. כמו שאמרתי כבר בהתחלה, אתה עושה הרבה דברים. כן? לאן אתה שואף לתת את תרומתך, נקרא לזה כך, בתהליך הגאולה של עם ישראל? אורות התשובה שלך, כן? לאן אתה חותר?
קודם כל, אני חושב שהדבר הראשוני זה לחזור בתשובה. הדבר הראשון שאני חושב, הדבר העיקרי שצריך לעשות זה באמת לחזור בתשובה. זה לא רק להגיד את זה, זה לחיות את זה. לעשות את זה כל פעם מחדש, לעשות את זה בבית, לעשות את זה עם הילדה שלי, בלימוד שלי, עם החברים שלי, עם אמא שלי, עם האח, עם כולם, עם כל מי שמסביבי, באמת להגיש את זה. אני חושב שזה לא להפסיק, לקחת את כל הקשרות שדיברנו עליהם, וכל מה שיש בי להוציא אותם ולחבר אותם עוד לתורה ועוד לעם ישראל, לחבר את הדבר הזה שנקרא עם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל ביחד. ושם להעיר את האור, לא להתחבא, להעיר, לגלות, זה, הייתי זה. זה לחיות, להרגיש את החיים, אבל בצורה קדושה.
לחיות את החיים בצורה קדושה. אתה יכול להגיד לנו זה בחיקוי של דובר ספרדית?
אני בדרך כלל אומרים לי, אני, טוב.
דברי סיכום. דברי סיכום. ברוח הדברים שאמרת כעת, אולי בחיקוי של ספרדית. בספרדית.
ספרדית. פוגולונה סביאן לגרנדולוס, יבלה קלה תלה תשובתוס, פילה קלה קאימוס, פרלה לביאן גרמנונוס. גם ברוסית זה עובד. Не расскажи по нему страдать чуваночка. Не страда входи, страда входи, страда входи. Да понимаешь, говори. Любят сафатиты. Гузонсали запеля чува. Презентали азеля пюжонтали хаим, бегодинали агиш хаим. Сонсали же пизон мама. Любят туркит. Балы гизам бордалай хаим, балдашим же зоры был. Балы же с кафе турки, балай хаим, балай им имежин. Подолдыш.
Сейчас мы вам это кроем. Тогда лаба. Лацефим. Лацефим.